אנחנו ממשיכים בהקדמה לספר הזוהר, לאות י' ז', מה שדיברנו עד עכשיו היה בעצם סיכום דבריו של בעל הסולם שמנסה להנגיש לנו את התפיסה הקבלית על החיים, הוא הריץ לנו מספר שאלות וחקירות, ואחר כך הוא התחיל להסביר לנו את כל המבנה הרוחני שהעולם הגשמי נאצל ממנו, העולם שאנחנו חיים בו, ותוך כדי ההסברים הוא מתחיל לתת לנו את הפתרונות ואת המענה לכל השאלות האלה שהוא שאל ולכל החקירות שהוא חקר. כשהמטרה היא בעצם לתת לנו כניסה חלקה לתוך חוכמת הקבלה. הקדמה לספר הזוהר היא אחת מכמה הקדמות שכתב בעל הסולם לספרים שלו. כידוע בעל הסולם כתב את פירוש הסולם על הזוהר הקדוש, אין לנו עוד פירושים, בטח לא כאלה, ובטח לא מהתקופה האחרונה שאדם שחי פה לפני 100 שנה, בצורה שהיא הנגישה ממש לדור, לבני הדור הזה, את היכולת להתעסק, ללמוד ולקבל את התועלת מלימוד פנימיות התורה בצורה מסודרת ונכונה וראויה, שתביא אותנו בעצם לגאולה. אז כדי להסביר את הדברים האלה, הוא נתן לנו מבנה של שלוש מצבים שעוברות הנשמות. המצב הראשון נקרא אינסוף, המצב השני נקרא שיטה אלפי שני, 6,000 שנה, והמצב השלישי נקרא גמר תיקון. באינסוף הכל קיים, אני רק מסכם מי שרוצה את השיעורים הקודמים, הכל קיים זה אומר אור וכלי קיימים, אבל הכלי לא ניכר, אף על פי שהוא מתוקן כבר בעלמת להשפיע, זאת אומרת הוא מקבל את כל האור, ולכן זה נקרא אינסוף, שהכלי מקבל את כל ההערה האלוקית, כל הטוב האלוקי, בצורה אינסופית ובלתי מוגבלת. דימינו את זה לעובר ירח אמו, שהעובר בעצם הוא חלק מהאימא, אבל לא ניכר, הוא לא, עדיין לא רואים אותו, אין לו שם, הוא לא מורגש, הוא לא דורש, אז אותו דבר, הכלי באינסוף, הוא לא ניכר, אבל כביכול הוא כבר נמצא במצב הסופי. כל המציאות כולה, כל הנבראים, כל הרצונות שלהם, כל המילואים שהם יקבלו, הכל נמצא במציאות הבראשיתית הזאת, וזה שורש למה שיקרה אחר כך. זה מציאות רוחנית לחלוטין, שכביכול עוד אין בה רצון לקבל, אבל יש בה את השורש שלו. אחר כך אנחנו עוברים למציאות הבאה, זה נקרא שיטה אלפי שני, זה 6,000 השנה שאנחנו מכירים, שאנחנו חיים, נשמה בתוך גוף, פועלת, מייצרת, דורשת, ואמורה לעשות תיקון למה שמתלבש עליה בשלב הזה, שזה בעצם הרצון לקבל האגרסיבי, שהוא מפריד אותנו מהאלוקות, כי הוא בהיפוך צורה, הבורא רוצה להשפיע, אני רוצה לקבל, זה היפוך צורה, היפוך צורה מנתק בין הרוחנים, בין הנשמות, גם בין בני אדם, וגם בינינו לבין האלוקות. יש לנו שתי מוסרות שהבורא מנהיג אותנו, זה שהוא טבע בנפש שלנו, שאנחנו ברוכים מייסורים, ואנחנו נמשכים לתענוגות, ואנחנו בעצם פועלים ככה בחיים. הוא נתן שתי שיטות לתקן את האגו, את הרצון לקבל, אחת נקראת תורה ומצוות, והשנייה איסורים. בין כך ובין כך אנחנו נגיע למצב הגימל, מצב הגימל נקרא גמר תיקון, שאנחנו גומרים לתקן את הרצון לקבל בצורה הנכונה לו שנקראת על מנת להשפיע, שאדם מקבל מנת להשפיע, הוא נחשב בהשתבות צורה עם הבורא, ויכול לחוות את כל הטוב האלוקי שקיים גם פה עכשיו, בחייך ויותנו. אדם שמגיע למצב הזה נקרא עולמך תראה בחייך, עולם זה משון העלם, כל העלם וההסתרה שיש בעולם הזה שאנחנו לא קולטים ולא תופסים ולא רואים את האלוקות ואת ההשגחה שלו כטוב ומטיב, אדם שמגיע לגמר תיקון מסוגל לראות את זה לא רק על עצמו אלא גם על כל שאר אנשים ולא רק היום על כל העבר ועל כל מה שיקרה, בעצם המדרגה הזאת פותחת לאדם ראייה בלתי מוגבלת ותפיסה מאוד מאוד גבוהה של מה שקורה בעצם סביבנו. ואם אתם רוצים קצת לקחת בחוש על מה אנחנו מדברים, תנסו כל אחד לחשוב על מה זה היה מציאות של נביא. נביא שמסוגל לתקשר עם האלוקות, שרואה את המציאות ממקום מאוד מאוד גבוה, ועל ידי הקשר הזה עם מי שאמר והיה עולם, יכול גם להבין מה הולך לקרות. בדיוק כמו שאני יכול להבין מה הולך לקרות שילד קטן הולך עם יד רטובה לשטקר. זאת אומרת, אני כבר מבין את המערכת, אני מבין שיש בשטקר חשמל, בשקע יש חשמל, ויד רטובה שנכנסת לחשמל תגרום לזרם לעבור, ויכאב לילד. אז אדם בהשגה רוחנית בעצם מבין את כל מה שגורם למכאובים בחיים, ואת כל מה שגורם לאיסורים, וגם את כל מה שגורם לתענוגות. ובתוך שהוא מבין את זה, הוא בעצמו פועל בתוך המערכת ונהנה ממנה מאוד, ואם הוא אדם באמת יש לו את היכולות האלה, אז הוא גם ידרוש לאחרים לעשות את זה. זה בעצם הדבר שבעל הסולם מוביל אותנו אליו, לתפוס את המציאות ברמה רוחנית הרבה יותר גבוהה, והכי חשוב ליהנות ממנה, כי זה מה שאנחנו סך הכל רוצים, ליהנות מהחיים. חוכמת הקבלה מהותה לקבל את האור. טוב, אז נמשיך מהנקודה שאנחנו היינו בה. אז אנחנו היינו באות י' ז', ואחרי כל מה שהסברנו, אנחנו נוכל לראות עוד שאלה או שתיים שמקבלות את המענה שלהם. ובמתבהר מובנה היטב, קושייה ג' הנעל שקשנו, שבעת שאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מוצאים את עצמנו מקולקלים ונבזים שאין כמונו לגנות. ובעת שאנו מסתכלים על הפועל שפעל אותנו, הרי אנו צריכים להיות ברום המעלות שהן כמוהו לשבח. קיות לפועל שברא אותנו, כי מטבע הפועל השלם, שפעולותיו שלמות. כן, בעל הסולם בעצם שאל אותנו בהתחלה, בסדרת השאלות והחקירות, איך יכול להיות שממפעל ייצור איכותי, צורך העניין לקחנו דוגמה של מכונית ידועה בטבעה כמו מרצדס, יוצא לך מכונית מקולקלת שנתקעת בדרכים כל שתי דקות. זה לא הגיוני? אז איך יכול להיות שמפעל ייצור הכי טוב במציאות של בורא עולם בכבודו ועצמו, ייצור נבראים כל כך בעייתיים? והראינו את זה שבמהלך ההיסטוריה, החל מהאדם הראשון שבאותו יום שהוא נברא הוא חטא, והבנים של האדם הראשון, אחד רצח את אחיו, ועד היום אנחנו רואים שבעצם האנושות עושה המון המון בעיות, לא רק בינה לבין עצמם של מחלוקות ומריבות ומלחמות, אלא גם בינה לבין עולם החי, וגם בינה לבין עולם הדומם, ובכלל, אז איך זה יכול להיות? אם הבורא בעצמו יצר יצור, נזר הבריאה, הוא מעיד שאנו נזר הבריאה, קיבלנו את הטוב שמכל דבר שנברא לפנינו, כל טוב שהיה בכל חי, כל טוב שהיה בכל צומח, כל טוב שהיה בכל מציאות בכלל, האדם קיבל אותו. כן? יש לנו משנה, ואז כאן אומר, וקל קצבי וגיבור כארי, מה זה הדברים האלה? יש בנו את התכונות האלה. יש לך את התכונות שיש בכל הטבע. אדם עולם קטן. אז איך הבורא לקח את התכונות מכל דבר ודבר, מהשמש ומהים ומהחיות ומהצמחים, לקח את הטוב שבכל בריאה, ועשה את נזר הבריאה, היציר האחרון במעשה כפיו של אלוקים במהלך ששת ימי הבריאה, והיציר הזה בעייתי. איך זה יכול להיות? זה מה שהוא שואל. אז הוא אומר עכשיו, אחרי שהבנו את כל מה שלמדנו עד היום, אנחנו יכולים לקבל את התשובה. מהי התשובה? ובאמור מובן היטב, שאותו הגוף שלנו, בכל מקרא וקנייניו האפסיים, אינו אלא כלל הגוף שלנו האמיתי. שהרי הגוף שלנו האמיתי, כלומר הנצחי, השלם בכל השלמות, כבר הוא מצוי עומד וקיים באינסוף ברוך הוא, בבחינת מצב א', שמקבל שם צורתו השלמה מעתיד להיות במצב הג', דיינו קבלה בצורת השפעה, שישבעת הצורה לאינסוף ברוך הוא. אני הדגשתי פה כמה מילים, אם נקרא אותם, אז תראו מה כתוב, הגוף האמיתי שלנו מצוי באינסוף ברוך הוא, בבחינת מצב האלף, דהיינו קבלה בצורת ההשפעה, שהיא השבעת הצורה לאינסוף ברוך הוא. זאת אומרת, במצב האלף שנקרא אינסוף, אמרנו שגם שם יש כמה שלבים, לפני הצמצום, אחרי הצמצום, אבל בשלב שהוא מדבר עד אחרי הצמצום, הבחינה דלת שם, הכלי, נמצא במקבל הננת להשפיע. מצב המתוקן. הוא אומר לנו, זה הגוף האמיתי שלנו. כבר אנחנו נבאר מה זה בדיוק גוף, מה המשמעות של גוף, אבל הגוף האמיתי שלנו, המצב הקיומי האמיתי שלנו, נמצא כבר באינסוף, לפני שכל העולם הזה נברא. נמצא מתוקן וקיים ועומד, והוא יצטרך לצאת במצב הג' בגמר תיקון, בצורה הנגלית והטובה ביותר. ואם אמנם מצבנו א' עצמו מחייב שתינתן לנו במציאות הבית את הקליפה של אותו הגוף שלנו, בצורתה הבזויה והמקולקלת, שהוא הרצון לקבל אח לעצמו, שהוא כוח הפירוד מאינסוף ברוך הוא כנעד, בכדי לתקנו ולאפשר לנו לקבל הגוף הנצחי שלנו בפועל, בפועל גמור, במצב הג', אין לנו להתרעם על כך כלל, כי העבודה שלנו לא תצויה רק בגוף הזה, כלה ונפסד. כי אין אדם מתקן מה שאין. זאת אומרת, יש לנו את הגוף הנצחי, קיים, באינסוף ברוך הוא, במציאות הראשונה. אבל הוא נמצא שם רק בכוח. יש בכוח ויש בפועל. צורך העניין, בכוח אני חושב להרים בקבוק, אבל זה קיים ברמת המחשבה. בפועל הרמתי את הבקבוק. עכשיו, נכון שאצל הקדוש ברוך הוא הכל מגיע בבת אחת, אבל מצדנו, מצד הנבראים, אנחנו רואים את זה בסדר השתלשלות, כי אנחנו חיים בגוף ובזמן. אז בעצם, מה שהוא אומר, שיש לנו את המציאות הטובה והנצחית והמושלמת, במצב אינסוף. הדבר המעניין עוד יותר, שהוא נמצא גם במציאות הבית, בעולם הזה. אלא מה, הוא לא נגלנה, הוא יותר נגלנה. אני כתבתי את הדברים, הם יהיו אולי יותר מובנים מתוך הכתוב. שימו לב, סיכמתי את הדברים בצורה הזאת. בואו נראה להערה 23. ראשית, מה אני רוצה להסביר פה? מה זה גוף בכלל? ומה בעל הסולם הסביר לנו? איך יכול להיות שיצאו יצורים כאלה לא טובים כביכול, מתוך מפעל ייצור של הקדוש ברוך הוא? זה, הם היו צריכים להיות הכי טובים בעולם. ראשית, יש לזכור משמעות המילה גוף בשפת הענפים, שהיא כלי הקבלה האמיתיים שבכל מדרגה. זה בלוח התשובות, אות י' א' בתעס חלק א'. היינו, הרצון הנגלה לנו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגדיר מה זה גוף, הרצון לקבל. הוא גם יגיד את זה בעוד כמה אותיות בעצמו. הרצון לקבל לתועלת עצמו, זה נקרא גוף. ורצון זה מתפתח בסדר השתלשלות האור ישר, בדלת בחינות. כדי שיהיה הרצון מושלם, הוא לא בא כחתיכה אחת, אלא יש לו כל מיני בחינות, כמו שלי, יש כל מיני בחינות. יש לי ראש, ידיים, גוף, או נגיד יש לי חלקים בתוך הנפש שלי, חלקים כאלה, חלקים אחרים. אותו דבר, הרצון לקבל הוא לא דבר אחד, אלא יש לו כמה רובדים. וזה נקרא בחינות. ורצון זה מתפתח בסדר השתלשלות האור ישר בדלת בחינות. בחינה דלת נקראת הרצון לקבל על מנת לקבל. בחינה ג' רצון להשפיע על מנת לקבל. בחינה ב' רצון להשפיע על מנת להשפיע. ובחינה א', רצון לקבל על מנת להשפיע, שהיא כביכול הגבוהה ביותר. אלה בעצם ארבעת אופיי הרצון. ארבעת הרבדים שלו, ארבעת היכולות שלו. עכשיו הם כולם מופיעים בעת ובעונה אחת. הכל פעם נגלה לנו משהו אחר לפי סדר ההתפתחות הרוחנית שלנו. ונראה לומר שמאחר שבאינסוף הכל מופיע בבת אחת, אלא בכוח בלבד, יש בכוח ויש בפועל. אז באינסוף הכל מופיע אבל בכוח, הוא לא יצא לפועל. אזי כל דלת חלקי הרצון נמצאים קיימים במצב האלף, ומשתלשלים בשלמותם למצב הבית. כן, הרי אמרנו שסדר ההתפתחות העולמות בכלל, היא תמיד העתק הדבק, העתק הדבק. אלא למה אני רואה הבחן בין המצבים? בגלל האוביות, בגלל הרצון לקבל. אלא שמתוקף האוביות שבעולם הזה, הם נגלים לנו בסדר הדרגתי, בהתאם לתהליך העבודה הרוחנית שלנו. זאת אומרת, כמה שאדם מפותח יותר רוחנית, הוא מגלה יותר את הבחינות הגבוהות שיש בתוך הרצון שלו. אבל כל עוד הוא לא ילמד תורה ומצוות, ילמד תורה, יקיים מצוות, אז אין לו שום אפשרות לגלות בעצם את החלקים האלה בנפש, אף על פי שהם קיימים. מכאן תבין, כי באינסוף עצמו, כבר נגלה בכוח שורש הגוף האמיתי, שזה, אמרנו, הבחינה א' שברצון, יחד עם קליפתו, שזה הבחינה ד' שבו. כן, הבחינה א' כי הוא יכול זה הכי גבוה, והבחינה ד' שזה הקליפה. פה זה חלקים בתוך הרצון. ובכדי לקחתו לגמר התיקון, מופיעה הנשמה בעולם הזה, במצב הבית, בתוך גוף מכוער, כמו שדיברנו מתוך הגמרא, כן, שורה, תנא ראה את האיש המכוער, ואמר לו, כל האנשים בעיר מכוערים, דיבר בעצם על הרצון לקבל. אז אנחנו באים נשמה בתוך גוף מקולקל, הכוונה רצון מקולקל, רצון לקבל על מנת לקבל, רצון אנוכי, אבל יש בתוכן את כל החלקים. על ידי תורה מצוות מתגלים שאר החלקים. שלא יתוקן זולת בדרכי השגחה הנב. דרך תורה ודרך ייסורים. נמצא בין על ידי תורה ומצוות ובין על ידי הייסורים שבשיטה אלפי שנים, המטרה להיטיב לנבריו מקדשת את האמצעי, שהוא הרצון לקבל. להופיע במצב הג' בדבקות ובצורה הנרצית לו של מקבל על מנת להשפיע. בסדר? אז בעצם מה הסברנו פה עכשיו? יש לנו מענה לשאלה שהוא שאל איך יכול להיות שאנחנו יצורים כאלה גרועים. והתשובה, אנחנו לא יצורים גרועים בכלל. אנחנו יצורים מעולים ומשובחים וטובים פרי כפיו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו. אלא, כדי שהדבר הזה יתגלה בלא שתהיה נעמה דקיסופה, יש צורך לנברא לעשות עבודה. העבודה הזאת מתבצעת על ידי מלחמה עם היצר הרע. היצר הרע משתלב אך ורק בשיטה אלפי שנים, אך ורק בחיים האלה, בחיי חיותינו, שהנשמה התאורה נכנסת בגוף, ומתלבש אליה קליפה, אוקיי? של הרצון לקבל. מבחינה ד' של הרצון לקבל. חלק מהדברים האלה לא יתוקנו עד גמר תיקון כמו שהסברנו, לב האבן, שזה יתוקן על ידי הבורא, אבל הבורא נתן לנו אפשרות לתקן את הרצון לקבל הזה, בייחוד בגלל שהוא מפריד אותו ממנו, בגלל חוסר השתוות הצורה או היפוך הצורה. היפוך הצורה אומר שהבורא משפיע, אני מקבל, בשתי דברים כאלה הפוכים לא יכולים להתחבר. אם הבורא משפיע ואני משפיע, אז זה נקרא השתוות צורה ודבקות, ואני יכול להרגיש את האור בכלי, יכול להרגיש את ההטבה האלוקית בכל רובד ושלב בחיים שלנו. זה בעצם התהליך. אז יוצא שכולנו נבראים שלמים וטובים, וכל אחד יכול לקום בבוקר, לחייך במראה ולהגיד, אני יצור אלוקי. הבורא בעצמו ברא את כל היופי הזה, ואת כל הטוב הזה. ואני מוצלח, ואני יכול לעשות הכל. כל מה שאני צריך, זה לפעול על פי חוקי הטבע. הטבע בגימטריה זה אלוקים, חוקי האלוקים זה חוקי התורה והמצוות, שמה שהם אומרים בפשטות, תהיה טוב. תהיה טוב, תקבל טוב. זה מאוד פשוט, תבינו, החוקים הרוחניים, עם כל הסרבול והקושי להבין את המערכת הזאת של מבנה העולמות, ואתם תראו שאני אכנס לפתיחה לחוכמת הקבלה, ולתלמוד עשר ספירות, שבאמת יש שם לימוד עיוני מאוד קשה. מאוד קשה, גם אחרי הרבה שנים תמיד יש חלקים שלא מובנים. זה לא, אנחנו לא לומדים פה פיזיקה, אנחנו לומדים פה מתמטיקה או ציור או אני לא יודע מה. לומדים את חוכמת החוכמות, את החוכמה האלוקית, את מעשה הבריאה בעצמו. הדבר הזה הוא לא פשוט, אבל העקרונות הם פשוטים. העקרונות הם מאוד פשוטים. תזרוק את השכל שלך מה שאתה חושב שהוא טוב, תראה מה אלוקים אומר שהוא טוב, ותעשה את זה. והתוצאה, אושר. כפשוטו, אושר לך, לסובבים אותך, ואם כולנו נעשה את זה, גאולה. פשוט. ואנחנו נמשיך באותו מקום, באופן שבאמת אנו מוצאים באותו שיעור השלמות הראוי מותם לפועל השלם שפעל אותנו, גם במצבנו הבית. כי גוף זה אינו פוגם אותנו במשהו. מה זה גוף? כבר הקליפה של הגוף, כן? הרצון לקבל. שהרי הוא עומד למות ולהתבטל, ואינו מוכן לנו רק בשיעור זמן הנחוץ לבטלו, ולקבל צורתנו הנצחית. זה מה שכתוב בחז"ל, מי שמכיר את המדרשים, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט את מלאך המוות, את יצר הרע, יבולע המוות לנצח, כי כל הדבר הזה הוא רק לתהליך, הוא לא באמת מה שאמור לקרות. אנחנו בתהליך, אז אנחנו רואים את הקשיים, את האיסורים, את המוות, והמחלות, והצרות, והמלחמות, וכל מה שהקשיים שאנחנו רואים עכשיו, כשהיה פרנסה, והמחלוקות, והמריבות, כל זה הוא רק חלק מתהליך התיקון. ואפשר לזרז את הגאולה. אז זה הוא נתן לנו מענה לשאלה הזאת. עכשיו הוא ייתן לנו מענה לעוד שאלה, ויחד עם זה מיושבת קושיה ה' שקשנו. איך אפשר שמהנצחי? תצן הפעולות בלתי נצחיות, אבות ונפסדות. זה סוג של המשך לשאלה הקודמת. שאלה הקודמת הייתה, איך יכול להיות שאנחנו כאלה מקולקלים? דבר שני, למה אנחנו מתים? למה כל בריאה, אפילו צמח או חיה, היא זמנית? אין פה שום דבר נצחי. הבורא נצחי, תייצר יצורים נצחיים. ומה מתבהר מובן, כי באמת כבר יצאנו מלפניו כראוי לנצחיותו. דהיינו בריאות נצחיות בכל השלמות. ונצחיותנו זו מחייבת בהכרח שקליפת הגוף הניתנה לנו רק לעבודה תהיה קלה ונפסדת. איפה נמצאנו שלמים ונצחים? באינסוף. לפני שיטה אלפי שנים. לפני העולם הזה. זה מה שעתיד להתגלות בגמר תיקון. לא יתגלה משהו אחר. תגלה הטבע האלוקית. ונגלה שאנחנו יצורים נצחיים. תבינו, הרבה אנשים מפחדים מהמוות. אבל למה מפחדים מהמוות? כי הם חושבים שהמוות הוא סוף, הוא כליה. אבל זה לא נכון. אנחנו יצורים נצחיים. תמיד היינו, תמיד נהיה. אנחנו חלק אלוק הממל. כמה חלק? תראו שתי שיעורים אחורה ותבינו. אם הייתה נשארת בנצחיות חס ושלום, מי הייתה נשארת? הקליפה הזאת היא הרצון לקבל. אז היינו נשארים מפרדים חס ושלום, מחי החיים לנצח. כי אמרנו שהיא בהיפוך צורה. וכבר אמרנו באות י' ג' שצורה זו של הגוף שלנו, שהוא הרצון לקבל לך לעצמו, הנה שימו לב פה אומר את זה. מה זה הגוף? צורה זו של הגוף שלנו, הצורה הזו, איזה צורה? צורה של לקבל או לקבל, שזה הקליפה של הגוף, שהוא הרצון לקבל לך לעצמו, אינה נמצאת כלל במחשבת הבריאה הנצחית. כי שם אנו עומדים בצורתו, בצורתנו של מצב הגימל. זאת אומרת, באינסוף, ובמצב הגימל, יש את הגוף האמיתי, את הרצון האמיתי של לקבל את להשפיע, שזה כלי מתוקן, מקבל את כל האור, בתענוג אינסופי ובלתי מוגבל. זה אנחנו, בניו של השם. אלא שהיא מחויבת לנו במציאות הבית, כדי לאפשר לנו לתקנה כנעד. כן, תחשבו על זה אולי כמו, לא, אנחנו ישראלים, נגיד קצת משהו על הצבא. אבא, שהוא מלך, ורוצה לפתח את הבן שלו, שיהיה גם מלך. כחלק מהכשרה, הוא שולח אותו לצבא, לפקד על יחידות, אבל הוא לא יכול לפקד על יחידות, בלי שהוא בעצמו עבר את מסלול ההכשרה. הידוע שמסלולי הכשרה ביחידות מובחרות הוא מאוד קשה. דורש ותובע מהאדם המון המון מאמצים, וכולל בתוכו סבל לא קטן. אז מה? האבא רוצה שהאל שלו יסבול? ברור שלא. האבא רוצה שהאל שלו יהיה מלך. אבל כדי להיות מלך, צריך לעבור הכשרה. כדי לקבל את המלכות, צריך לעבור תהליך. והתהליך הזה נקרא שיטה אלפי שני. התהליך הזה נקרא 6,000 שנה של העולם הזה, שהנשמה נכנס בתוך הגוף, בתוך הרצון לקבל המקולקל או קליפת הגוף, והיא לא נפגעת משום דבר, אלא היא עוברת תהליך שמכשיר אותה להיות מתוקנת בעל מנת להשפיע, להיות נשמה אלוקית, חלק אלוק הממל. זה אדם שמתקן עצמו נקרא אדם קדוש. מה זה קדוש? קדוש בלשון חזל, נגיד את זה, בשפה האמיתית שלנו, בלשון הקודש, לא בעברית המודרנית שמצרפת לעצמה כל הזמן מילים ושחיתה פה את כל לשון הקודש, אלא לשון הקודש, כשאנחנו אומרים את המילה קדוש, הכוונה מובדל, נפרד. הרי את מקודשת לי, את עכשיו נבדלת רק לי. אסור לך ללכת עם אף גבר אחר. לוקחים כוס של קידוש, מקביעים אותה ומקדשים על היין. היין הזה הוא לא אותו יין עכשיו. הוא יין שנבדל לעבודת השם. כל דבר שאנחנו מקדשים אותו, אנחנו מבדילים אותו מהרצון לקבל ומשתמשים בו למנת להשפיע. זה המשמעות של קדושה. קדושה זה הבדלה. לכן היהודי מובדל בכל האופנים וכל הצורות. בנים אתם להשם. כן, גוי קדוש. ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהן, עבד השם, לא צריך להיות כהן, יש ישראל, לוי וכהן. אבל תלמיד חכם נקרא כהן גם כן. אתם יודעים, הרב עובדיה שהיה עולה לתורה, אם היו כהנים בבית כנסת, לא היו עולים, הוא היה עולה. מה הכוונה כהן? כהן זה אדם שעובד את השם. ממלכת כהנים, ממלכה של כהנים שמובילים את כל העולם למציאות ההתפתחות הרוחנית הגבוהה ביותר של הגאולה. זה המטרה שלנו כיהודים, תבינו, אין לנו שום עניין אחר פה בעולם. זה שהיצע הרע מסובב אותנו, צריכים להרוויח כסף ולבנות בניינים ולעשות עניינים והכל רק אמצעים להגיע לתיקון הנפש שלנו. זה לא המטרה. מטרה היא דבקות בהשם יתברך, שמטרתו להטיב לנבריו. ולא נוכל לקבל את ההטבה אם לא נעשה את העבודה מצידנו. אלא אם כן נחטוף את האיסורים, כן? ומי רוצה איסורים? בוא נתחבר. נתחבר באהבה, ובשמחה, וביושרה, זה לזה. כי אין לנו משהו אחר. תקלו בחוץ, מנסים. מנסים הרבה שיטות אחרות. לפי מה שאנחנו רואים לפחות, שום דבר לא עובד. טוב, בעזרת השם, תן לכם קצת זמן לשאלות. כן. ברוך, בבקשה.
שלום לך.
שלום עליכם.
אני שאלתי אתמול שאלה, איפה נברא רצון לקבל. ודיברנו על מלכות אין סוף, שיש לו רצון לקבל. עכשיו, הרב נתן את התשובה, אבל אני המשכתי לחשוב שכשמלכות אין סוף רצתה לצמצם את עצמה, עשתה צמצום. אז התברר שיש רצון לקבל על מנת לקבל שהוא חזק ביותר, ששורה כן. עליו צמצום א'.
כן.
אז זה היה במעל כל העולמות. זאת אומרת, רצון לקבל על מנת לקבל לא נברא בתוך עולם הבריאה יש מאין.
לא דיברנו עוד עולם בריאה, לא דיברנו על זה. אנחנו דיברנו רק על אין סוף, שיטה אלפי שני וגמר תיקון. עוד לא פירקנו את זה לאק והביה. אק והביה זה בשיטה אלפי שני. מצד אחד הכל קיים באין סוף, אבל זה מתגלה לנו הנבראים רק בשיטה אלפי שני. אני עוד לא, המאמר לא פירק את זה כרגע, ולכן אני גם לא רוצה להיכנס לזה, לאק והביה. אק והצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כרגע אני לא נכנס לזה בכוונה, א' כי זה לא נושא השיעור, וב' כי צריך ללמוד הרבה כדי לראות בדיוק על מה מדובר פה. אבל בסופו של יום, תלך עם מה שהמאמר מדבר. אוקיי? המאמר מדבר על, על אינסוף, שיטה אלפי שני, גמר תיקון. אוקיי? באינסוף, הכל קיים. הכל קיים. גם יצורים שעוד לא נבראו, ועוד לא נולדו, ובית מקדש השלישי והמשיח קיים ברגע זה, אין זמן שם, זה מציאות רוחנית מוחלטת, ולכן גם אין שם באמת רצון לקבל, אלא יש שם שורש לרצון לקבל. זה נקרא כלי, זה נקרא כלי שכולו מלא באור. זה לא כלי כמו פה הכוס שאני ממלא אותו במים, אלא הכל מסביב, בתוכו החומר שלו, הכל כביכול ממולא באור. זה נקרא אין סוף. כי איך אפשר להשיג, כתוב מה שלא נשיגו או לא ניתן לו שם, איך הם נתנו שם למציאות כל כך גבוהה? בגלל שכבר היה שם כביכול כלי, אוקיי? ובגלל שהעולמות נבראים בצורת תעתק הדבק, אז מן התחתון ילמד העליון, אז חזל בהשגתם הגבוהה שאנחנו לא באמת יכולים להגיע אליה, אבל הם כתבו לנו אותה, אז רשבי וארי ובעל הסולם וכל הנביאים וכל התורה מדברת על זה, זה אותו דבר, כל התורה מדברת על אותה מערכת, התורה לא מדברת על מערכת אחרת, הגמרא לא מדברת על מערכת אחרת, המשנה לא מדברת על מערכת אחרת, ההלכה לא מדברת על מערכת אחרת, כולם מדברים על איך מפעילים את המערכת הזאת.
יחד עם זה כתוב שסמך מם היו אותיות בלוחות הברית תלויות באוויר.
סמך ומש בלוחות
לא...
בנס
היום
דוד, כן.
זאת אומרת, הם לא נגעו בעולם הגבוה. זאת אומרת, סמך מהם, זה כמו שכתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. זאת אומרת, הרע נברא בעולם הבריאה, ובעולם הצילות, הוא לא נכנס סמך מם, הוא תלוי באוויר.
הסמך מם הוא לא בעולם הזה? מה זה סמך מם בכלל?
סמך מם בעולם הזה, הוא נברא יש מאין. Okay. אנחנו מאמינים שאצל קדוש ברוך הוא אין שום דבר רע, אין שום חיסרון, וכל דבר רע הוא נברא יש מאין. אז איך הכל אנחנו רואים שהיה צריך לעשות צמצום א' על בחינת בחינת
לא, 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 צמצום א', אנחנו לא בצמצום א', אנחנו צמצום של מה אחוד אינסוף, זה לא צמצום א'. שוב, אתה מדבר על משהו שעוד לא קרה, לא דיברנו עליו, זה לא היה בשיעור הזה, אנחנו בשיעור ה-14 אם אני לא טועה, לא אמרנו צמצום א', צמצום ב'. אומרים, הצמצום של מה אחוד אינסוף, או שיש בלבול בין המושגים, שאתה לא מבין על מה אנחנו מדברים, או שאתה מתייחס לא למאמר, אלא לדברים שאתה רוצה להתייחס.
שאלה אחרת, איפה אנחנו רואים את התורה, בהסתכלות על אין סוף וגמר התיקון, איפה אנחנו רואים את התורה שאנחנו לומדים?
בכל התורה, בכל החומש, פשוט תקרא את פירוש הסולם על הזוהר. זה המקום היחידי שמראה את זה. אין מקום אחר שמראה את זה. מי שמבין את כל הדבר הזה, שלמד את כל התס, לא דווקא את כל התס, למדת פתיחה לחומה על קבלה מסודר, ומבין את המושגים, מה זה צמצום א', צמצום ב', מה זה אור ישר, מה זה אור מקיף, מה זה זיווג דקה, מה זה פרסה, וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אז כשהוא קורא את פירוש הסולם על הזוהר, על החומש עצמו, אז הוא מבין איך זה קשור בראשית, איך זה קשור בפרשת נוח, איך זה קשור בפרשת ויחי, הוא מבין את המושגים, מה זה יעקב אבינו שבנפש, ומה זה ארץ ישראל, כן, שזה הרצון להשפיע, ומה זה מצרים, שזה קליפת הרצון לקבל, ומה זה המשמעות של העלייה שלנו ממצרים לארץ ישראל, שזה העלייה רוחנית, ומה זה אומר שהלוכים במדבר, שזה מקום צחיח, שאין בו רצון, לא מצליחים ליהנות מהרצון לקבל, ולמה עושים עגל שם, כי רוצים גילוי, זה נמצא בכל התורה כולה. רק צריך להבין את המושגים, ולקרוא את פירוש הסולם לזוהר, ולראות את זה. בסדר? אז תהליכים שלו קנית את הזמן. אבל זה קיים בכל התורה, זה התורה. מה זה איפה רואים את זה? זה מה שבעל הסולם מביא לנו לעולם. בעל הסולם היה בעל השגה, הרי היה בעל השגה, רשב"י היה בעל השגה, הם פירשו זה את זה. צריך לראות מהם, מה הם כתבו? משה רבנו היה בעל השגה.
אני שואל על עצם התורה שבכתב ובעל פה, איפה היא, זה אין סוף, כל התורה, לא יעקב, לא עגל, לא כל התורה כולה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם היו יחד, אחד. איפה היא מתגלה באינסוף?
לא מבין את השאלה, תתקעה דורון לפני בריאת העולם נכתבה התורה. התורה לא מתגלה באינסוף. זה, התורה היא התוכנית של האינסוף. זה לא, שוב, צריך להבין מה זה תורה. תורה זה לא סיפור. תורה זה מבנה רוחני. תורה זה לא סיפור. עם ישראל יצא ממצרים. נכון, הוא היה במציאות הסיפור הזה. אבל זה השוני בין חוכמת הקבלה לבין תורת הפשט. שהיא לא מדברת על הסיפור, היא מדברת עליי, איפה הסיפור הזה מופיע בתוכי. אתה שואל אותי שאלה, איפה התורה באינסוף? מה? לא מבין את השאלה בכלל. לא מבין את השאלה. טוב, בסדר חברים, תודה רבה. שיהיה בעזרת שם ערב טוב, מבורך לכולם. אנחנו נפגש שוב ביום ראשון, אני מזכיר, השיעורים מעכשיו בימי א' וד' בשעה 9. שיהיה לכולם לילה טוב, יישוב הדעת, שמחת הלב ואחדות בכל מה שאנחנו עושים. כל הישועות.